שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר פרקי אבות, במשנה מסכת אבות, פרק שלישי. מה? לא, לא. תיקון ליל שבועות. או קריאה מועד. כן. טוב, פרק שלישי, אנחנו באמצע משנה זין לפי הדפוס שלי. תספרי, כמה אותיות יש מאלף עד זין? סירה, את יודעת את האלף בית או לא?
לא, לא באלף.
אה, זהו, טוב. אלף אוהל, בית באוהל, ג' גם זה אוהל. ד' דווקא אוהל. טוב. טוב. אז אנחנו במשנה זין, שמתחילה במילים רבי אלעזר ישברתותה, אבל דווקא את החלק הראשון למדנו. אנחנו ממשיכים בחלק השני, רבי שמעון. מה?
איפה זה ברתותה?
זה המקום שממנו בא רבי אלעזר ישברתותה. זה לא הנושא שלנו כעת, לא יודע. מה? זה משנה ו', אם את מתקלת.
לא,
6, 7, 7. אז זה לא יכול להיות פה, זה ו.
7.
מה? הנה, רבי אלעזר השברת אותה. אני יודעת,
תודה.
טוב. אז דווקא, החלק הראשון, אנחנו לא נעסוק בו, כיוון שעסקנו בו בפעם הקודמת. רבי אלעזר השברת אותה, אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. עד כאן למדנו בשבוע שעבר. ועכשיו אנחנו ממשיכים בהמשך דברי המשנה. האמת היא שהמשך דברי המשנה יש שם שתי גרסאות, יש גורסים רבי שמעון, יש גורסים רבי יעקב. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך. ושונה. מה זה שונה?
לומד.
מה הוא לומד? הוא לומד תורה שבעל פה. יש שני סוגי לימוד אצל התנאים, או מקרא או משנה. הפעלים קורא ושונה. קורא זה לומד תורה שבכתב, שונה זה לומד תורה שבעל פה. ברור שבדרך קשה לקרוא, אז מה שאפשר לעשות בדרך זה לשנות. המהלך בדרך ושונה. מעניין, למה אדם הולך בדרך ושונה? אמרנו שזה הסוד, נכון. אבל פה לא כתוב שהוא לומד סוד, כתוב שהוא שונה. שזה דווקא דבר שעושים בעמידה, אבל לאו דווקא בהליכה. אז מה קרה שהוא הולך בדרך ושונה? בכלל, ההליכה בדרך, מה זה? הליכה בדרך זה יציאה מן המקום. כדי להגיע למקום אחר. לצאת מן המקום זה מסוכן. אדם יוצא מנקודת המבט שלו, והוא קונה נקודות מבט אחרות. דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. יש שינוי בתפיסה, ואז יש ערעור של האישיות. עד כדי כך שההלכה המקורית פוסקת שאדם שבא מן הדרך פטור מלהתפלל שלושה ימים. מדוע? כי הוא צריך לספוג אל תוכו את כל מה שהוא, פגש. צריך להתיישב עם הדבר. כיצד הוא יכול, אם כן, להיות ביישוב הדעת המאפשר את התפילה כשהוא בא מן הדרך? נכון? אמנם אין אנחנו פוסקים כך להלכה, כי בתנאי החיים של ימינו, אם נקפיד על ההלכה הזאת, לא תהיה יותר תפילה בעולם, כי כולנו נוסעים. אבל זה ההלכה המקורית. להלך בדרך זה לא דבר פשוט בכלל. יש מה שהאדם חווה ביותו בתנאי החיים הקבועים שלו, כשהוא בביתו, יש מה שאדם חווה כשהוא יוצא מתנאי החיים שלו, והוא נמצא בערעור, הוא גם נמצא במשבר מבחינה מסוימת, גם אם יש לו אישיות חזקה. אז הוא מהלך בדרך. עכשיו, שימו לב, אדם שהולך בדרך, הוא הרבה פעמים גם ללא חברה. הוא הרבה פעמים לבד. אז מה יעשה אדם שהוא עכשיו לבד, חשוף לכל סכנה, ללא הפרמטרים של החיים הקבועים ששומרים עליו? הדבר המתבקש זה שהוא יהיה, שהוא ישנה. המהלך בדרך ושונה. למה זה טוב שהוא שונה? כי על ידי זה שהוא שונה, כלומר שהוא עוסק במשנתו, הוא מתחבר אל סדר העולם. הוא מתחבר אל, כלומר, אל הוויה קבועה מקיפה. הוא חלק מן ההוויה הקוסמית, ואז יש לו הצלה מן האבדון. עכשיו אני רוצה שנבין את זה יותר. מי הולך בדרך? סוחרים, מי עוד? אתם רוצים לדעת מי הולך בדרך? כולם הולכים בדרך. כולם. כלומר, אנחנו בהתהוות מתמדת. אין בעולם הזה קביעות. הרי זה אשליה. כן? אדם לא מגיע לעולם לנקודה שבה עולמו קבוע וברור. יש אפילו, מתי כן, אגב, הדברים ברורים? אחרי החיים של העולם הזה, נכון? אחרי המוות. אבל עד אז אנחנו בהליכה. יש אפילו ביטוי כזה, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. פה זה כתוב? זה כתוב במשלי. ספר משלי. מה? ודאי שאני יכול לחזור. בספר משלי אומר דוד, אומר שלמה המלך על החוכמה. הוא אומר, בהתהלכך, כשאתה הולך, תנחה אותך. היא מנחה אותך, נותנת לך לכיוון. בשוכבך, תשמור עליך. והקיצותה, היא תשיחך. אתה שוב תדבר בענייני חוכמה. דרשו חז"ל, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. בשוכבך תשמור עליך בקבר, וקיצותה היא תשיחך לעתיד לבוא, לתחיית המתים. זאת אומרת שהעולם הזה, בתפיסה של חז"ל, הוא מקום של הליכה. הליכה זה אומר אם כן שהאדם בהתהוות מתמדת, עדיין איננו מושלם. דבר תמוע מאוד. מכל היצורים בעולם, אנחנו היצור היחיד שעדיין משתנה. נכון? חתולים של פעם, חתולים של היום, זה כמעט אותו דבר. מוטציה פה, מוטציה שם. אבל אם תיקחו את החתולים שמצאו במומיות, כן? מצאו חתולים חנותים, בפירמידות, מלפני אלפי שנים, אתה פותח אותם, הם אומרים מיהו, במבטא של כתב החרטומים. אבל זה מאוד דומה למיהו בעברית מודרנית. מה שאין כן, אם אתה תפתח מומייה של מצרי קדמון, הדבר היחיד שהוא ידע, זה שיוסף בורג עדיין בממשלה. אבל חוץ מזה, עולם המושגים של האדם הקדמון ושל האדם החדש הוא עולם מושגים שונה לחלוטין. יש התפתחות מתמדת. אותו דבר לגבי המלאכים. מלאכים של היום, מלאכים של פעם, אותו דבר. באמת, תדברו עם מלאכים של העת העתיקה ועם מלאכים של היום, תראו שום דבר לא השתנה. יוצא לפי זה, חתולים ומלאכים אינם משתנים, האדם משתנה. וזאת החוויה של חוסר הסיפוק הקיומי שמדברים עליו הרבה בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שהאדם חש בלתי מושלם. אז אצל חז"ל לתחושה הזאת קוראים האדם מהלך בדרך. רוצה להגיד משהו?
לשאול, האדם לא באמת השתנה, זה שיש לנו היום יותר עזרים לבחון נגיד את העולם, זה לא מה שהם לא, הם אהבו באותה צורה, הם שנו באותה צורה, הם כינו באותה צורה, הדברים המהותיים נשארו בדיוק אותו דבר. הטכנולוגיה אולי השתנתה והתפיסה והידע, אבל לא הצליחו ללמד אותנו לא לכעוס, נגיד, למשך כל התקופה. יש דברים שלא התפתחנו בהם, הם נשארו אותו דבר.
ואותו מזה שהחתום.
אני בהלם טוטלי ממה שאתה אומר. באמת. האדם הקדמון והאדם המודרני זה אותו הדבר? תשמע פתאום. תלמד קצת אנתרופולוגיה. אפילו תראה שהאדם של כאן והאדם של שם זה לא אותו הדבר. כלומר, מה שאתה אומר שלא לימדו אותנו לא לכעוס, ועוד איך שלימדו אותנו לא לכעוס. יש סובלימציות בלי סוף. האדם הקדמון, ברגע שמרגיזים אותו, הוא חותך את החבר שלו לחלקים. זה כן, אבל זה חריג. כן, אבל זה נחשב לשבירת הנורמה. אתה יודע שברומא הקדומה... זהו, יש התפתחות תרבותית, על זה אני מדבר. אבל התרבות התרבותית היא גם יוצרת שינוי בתפיסה. אתה יודע שברומא הקדומה, אם אדם היה לו נושה, הוא צריך לשלם לו. עכשיו, אין לו, נמכר לעבד. אין לו מספיק כדי שעבדותו תשלם, אז הנושה תובע את מותו של החייב, והוא מקבל את הגופה למתנה. כי זה חלק מה... עכשיו, יותר מזה, רגע, אם היו לו שני נושים, אם היו לו שני נושים, אין לי גמור, גם לי מותר לדבר פה. אם היו לו שניים או שלושה נושים, אז חילקו את הגופה בין הנושים. ברור? כי זה חלק מהרכוש. חוק זה חוק.
הם יחלקו אותו גם.
לא פתאום. יחלקו את הבית, נכון. יחלקו אותו, יחלקו את ביתו ולא אותו. יש עידון. עידון של הדחפים הקמאיים, הברבריים. הם קיימים, לא אמרנו שלא קיימים.
באפריקה יחלקו אותו עכשיו.
ודאי, כי אפריקה זה לא היום.
גם היום.
זה מה שאני מסביר לך. כשאתה נוסע לאפריקה השחורה, אתה לא בהיום, אתה בעולם אחר. אתה בעולם שמשמר תפיסה אנושית שבטלה בעולם המערבי. אתה מבין?
דוגמה אחת אחרונה.
בבקשה.
בניו אורלינס.
אה?
ניו אורלינס שהייתה את קטרינה. הם התנהגו שם, הם הרגו אחד את השני בשביל, הם עקרו שם לרצפות בוולמארט. הם התנהגו כמו חיות, בגלל שהייתה סופה והם ניתקו אותם.
נכון.
זאת אומרת שכל הדברים האלה באמת...
זאת אומרת שישנן שכבות. מה שאתה אומר, ודאי שזה רק מסתיר, אבל עובדה, יש הבדל. לא, ועוד איך שהשתננו. יש הבדל בין דברים ששומרים אותם במעווה האדמה של התת מודע, לבין מצבים שבהם הדברים האלה הם חשופים על פני הצריח, ושהם קובעים את ערכי התרבות. זה עולם אחר לגמרי. ברור? אגב, למשל הנאצים, יימח שמם וזכרם תפו עליהם. הם באו במכוון כדי, בשם נסיגה תרבותית. כלומר, הם רצו להשיב לאדם את הברבריות הקמאית שלו, ולתת לה זכות שליטה על העולם. הם כתבו את זה, הם אמרו את זה, זה לא ניתוח, זה מה שהם אמרו. אז זאת אומרת שבסופו של דבר, יש הבדל בין מנטליויות, יותר מזה, אני כבר יותר מזה. היהודים הם עם, אני יודע שאני זה מעצבן, אבל זאת היא עובדה. הם לא אוהבים לרצוח. זאת לא הנורמה היהודית. ואנחנו חיים מספר תחנות אוטובוס מחברה שחושבת את ההפך הגמור. והשאלה היא, מה המטרה של ההשגחה בדבר הזה? ברור? לכן אני אומר, מה? אני עוד לא יודע, אבל יש לי כמה רעיונות. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שהאדם בוודאי שינה הכרה. אתה רואה למשל איזה דברים היו חשובים לאדם הקדמון, ואתה שואל את עצמך, איך הם תפקדו? תגידו, אחרת לגמרי מאיתנו. אני אתן איתך כמה דוגמאות. עבור האדם הקדמון, העדויות שעולות מהתנך ומהארכיאולוגיה, לא להיקבר זה נורא והיום. עבור האדם המודרני, לא להיקבר, זה אמנם לא סימפטי, אבל זה לא נורא. נכון? ואילו יש דברים שלנו הם מובנים מאליהם, שממש לא היו מובנים לקדמונים. אז זאת אומרת שיש נורמות שהשתנו, משהו בזהות האנושית השתנה. קוראים לזה בספרות הכללית הנס היווני. כן? הנס היווני היה איזה מין התפרצות מחוץ לאדם, לאדם הקדמון. ונוצרו, אגב, היוונים בעצמם אמרו שמרגישים את זה. יש למשל גוי אחד, אפלה... טוד, כן. הוא כותב בטימאוס. קראת את טימאוס? משהו, חבל על הזמן. זה מעניין, תקרא. פרשת השבוע אתה קורא? גם לא. אבל אם כבר לבחור, אז אם כבר לבחור, אז פרשת השבוע יותר חשוב. אבל אם כבר קראת את פרשת השבוע, אז יש גם משהו ללמוד בטימאוס. טימאוס מספר ככה, שזה ספר של אפלטון. הוא מדבר על סולון, על נסיעה, על מסע של סולון למצרים. עכשיו, סולון, סולון, כן, מייסד הדמוקרטיה. מייסד החוקה האתונאית. בסדר? סולון. עכשיו, סולון, בזמן אפלטון, היה נחשב לאנטיקה. כן, זה כבר כמה דורות לפני. עכשיו, מספרים שסולון, שנחשב בימי אפלטון לאנטיקה, ביקר במצרים. וכיוון שהוא היה אדם חכם, הפגישו אותו עם החכמים של מצרים, ובמיוחד עם הזקנים שבהם, כשסולון היה צעיר. אז הוא כבר מקפיץ עוד כמה דורות לפני. ואז הוא התחיל לשאול את הזקנים שבחכמי מצרים, מה יש להם לומר? ואז הזקן שבכל הזקנים, קופצים עוד מדרגה, פותח את פיו ואומר לסולון, אתם היוונים ילדים. עכשיו, מי כותב את זה? יווני או מצרי? יווני. יווני. אז מה הוא רצה להגיד, אפלטון? הוא רצה לבטא את התחושה שהייתה לאסכולה הפילוסופית שהוא היה שייך אליה, שהעולם נפתח מחדש. משהו שהיה כבר לא יחזור. התפיסה האמיתית לא תשוב יותר לנהל את הנפשות. ואז הם בחנו את העולם בעיניים של ילד קטן שמגלה את העולם. זו התפיסה היוונית. כלומר, יש השתנות בזהות האנושית. ברור? ואותו דבר, אם תסתכל, איך נראה, למשל, הישראלי, הצבר בן זמננו, לבין מה שהיה הסבא רבא שלו לפני 100 שנה. אתה תראה שזה בכלל אותו דבר. זה הבדל תרבותי, נכון, מה שאני רוצה לומר, זה שההתפתחות של האדם...
רוב החרדים זה גם מה שצפוי לנכדים שלנו.
יכול להיות, אבל מה שאני רוצה לומר, כן, אנחנו הישראלים החדשים, שמישהו אמר את זה, אבל מה שאני רוצה לומר, שהאדם, לעומת החתול, ההתפתחות שלו איננה רק ביולוגית, אלא גם תרבותית. מה שאין כן, התרבות של החתולים לא השתנתה. ברור? אלא אם כן האדם מתערב. למשל, מספרים, יש איזו אגדה כזאת, שהחתולים אוכלים עכברים. אני חושב שזה שטויות.
אני ראיתי.
לא יכול להיות, זה בחלומות. אני ראיתי, הם עוברים בפחים. כן? מה? לא יכול להיות שחתול אוכל עכבר, את מאמינה לזה? עכשיו, זה באגדות. עכשיו, בכל מקרה, ההתפתחות התרבותית היא משמעותית. למה אנחנו היצור היחיד שיש לו התפתחות כזאת? כן? מדוע אין תרבות משתנה, אופנה משתנה, אצל המלאכים למשל, או אצל החתולים? כן. לא פגשת המלאכים בחיים שלך. גם אני לא. אבל המלאכים הם מתאפיינים בזה שהם בלתי משתנים. אני אגיד יותר מזה. היה... היה גוי אחד בשם ורקור. שמעת על ורקור? ורקור היה סופר צרפתי. שמעת על ורקור? הנה היא שמעה. אתם רואים? היא מלומדת. אל תגלי. תגידי ששמעת על ורקור, זה כבר, זה נותן לך נקודות. מה זה? ורקור היה סופר ש... פתח הוצאה לאור בזמן שהוא נלחם בגרמנים במחתרת. עכשיו, באחד מהספרים, יש לו ספר שנקרא בעלי חיים מעוותים. מה זה הספר הזה? יש דיון, הוא ממציא שם שבאיזה אי, באזור גינאה, יש אונייה של חוקרים שנתקעה, והם מוצאים איזה אוכלוסייה, שהם לא יודעים להגדיר אותם עם קוף או אדם. לא יודעים. זה מאוד דומה לאדם, מצד שני זה מאוד דומה לקוף. ואז מנתחים, רואים שיש להם אוצר מילים, שהוא יותר עשיר מאוצר היצורים, אוצר הביטויים שקופים מסוגלים להשתמש בהם, אבל זה הרבה פחות ממה שהאדם המצוי מסוגל. בקיצור, חלק מהם עושים אש, יש חלק שלא יודעים לעשות אש. בקיצור, יצורים מוזרים כאלה. מה? החוליה החסרה, בדיוק. ואז מתחיל להתפתח ויכוח, וזה לא סתם, בגלל שאם הם בני אדם, כי אם הם קופים, אז יש איזה רעיון של איזה איש תעשייה להשתמש בהם כעבדים, כדי להפעיל את המפעלים שלו. ואם זה בני אדם, אז זה עבדות, העבדות לא תעלה על הדעת. כן? בקיצור, עיתונאי אחד מחליט שהוא עושה מעשה. בהפריה מלאכותית, מכניס להיריון את אחת מהיצורות האלה, נולד אחרי כמה חודשים יצור, ספק תינוק אנושי, ספק קוף, והוא רוצח אותו. והוא מבקש לעמוד לדין. מה? כן, כי הוא רוצה לעורר את הדיון. האם אני רוצח או לא? האם זה, כלומר, בעצם הדיון הולך להיות מה זה האדם. ואז הוא יושב בכלא כמובן, ומומחים מכל העולם מתחילים לדון, ורואים שאין בחקיקה הגדרה לאדם וכל מיני דברים כאלה. עד שבסוף מחליטים, כלומר, יש, באים אנתרופולוגים, באים, כל מה שאתה רוצה בעולם, בא כדי לדון, ויש גם המרקסיסטים שיש להם תיאוריה משלהם וכו'. בסוף, מגיעים למסקנה שהאדם זה מה שיש לו, זה כל יצור שיש לו בגד. גם, בגד. גם אם הבגד הזה זה חוט מסביב לצוואר בלבד, או טבעת, או נוצה. כי שמו לב שאין חברה אנושית שאין בה חריגה מכוונת מן הטבע. ויוצא לפי זה שההגדרה של, בעל, של האדם זה שהוא בעל חיים מעוות. ברור? הוא יכול היה להיות בעל חיים, אבל משהו מעוות אצלו, והוא חייב לחרוג מן הטבע. עכשיו, יוצא לפי זה שהביגוד הוא הגדרה מאוד מהותית באדם. לא מצאנו מעולם כלב מתלבש. אלא אם כן הוא קורבן לאכזריותה של איזה זקנה. כן? זאת אומרת... מה? כן, 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 זה מה שאני אומר. ואז יש שם דיון, האם באמת הם שונים או לא שונים, כי אין להם בגדים מצד אחד, מצד שני הם עושים אש. קיצור, יש שם משהו לא ברור. כן, בסוף מחליטים, יש איזה פסק דין של בית המשפט שהם בני אדם, אבל הרוצח פטור כי הוא הרג לפני שהקבוצה הזאת הוגדרה כאדם. כן, אז בסוף הצילו אותו. מה אתה רוצה?
לגבי הסיפור של הנפילים, שאני אחסם כנפילים,
כן, כן, אז זה בין שאלה, כן, מתי האדם מפסיק להיות אדם, או מתי הבהמה מתחילה להיות אדם, יש מה לדבר על זה. כן, נגיד אם הבת שלך באה, אבא, אני רוצה להתחתן איתו. מי זה? המחשב שלי. סך הכל, יש לו הרבה תגובות אנושיות, כן? ואנחנו, אל תדאג, אבא, אנחנו נהיה מאושרים ביחד וכו'. זה שאלות שיכולות לעלות בבוא הזמן. כן, אל תהיה כזה גזען חשוך. אז מה אם אין לו... אז מה שאני רוצה לומר, שהאדם... מה? לא יודע, לא יודע. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שהאדם, כן, הוא יצור שונה משאר בעלי החיים בזה שהוא משתנה. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין, זה שהביגוד משתנה. האדם הוא היחיד שיצור, לא רק שהוא מתלבש, יש לו גם אופנה. ואיך שמתלבשים היום, זה לא איך שמתלבשים אתמול, ולא איך שמתלבשים מחר, ובין אומה לאומה.
זה הרבה יותר מפתחת. לפי זה האישה היא הרבה יותר
לא פתחת. לפי זה האישה היא יותר אנושית.
יש הרבה מלא ואין לה מה לגבוש.
נכון. כלומר, כשאישה פותחת...
לפי זה?
כשאישה פותחת...
לפי זה?
כשאישה פותחת ארון מלא בגדים, היא אומרת שאין לה מה ללבוש, נכון? כן, אני תמיד אומר, כשהבנים שלי אומרים שאין להם מה ללבוש, אני אומר שאסור להגיד את זה משום לא ילבש. אבל זה תחושה שהאדם בדרך להשלמתו. עכשיו אני חוזר לדברי המשנה. לפי זה המשנה צודקת, המהלך בדרך זה כל אדם. כן, בבקשה.
אדם הראשון נקרא אדם,
נכון. אדם הראשון היה אדם ולא היו לו בגדים. סימן שהוא לא היה בן אדם. כלומר, אנחנו מוצאים שלוש סוגים של זהויות במין האנושי. יש זהות אדם ששייכת לזוג הראשון, אדם וחווה. יש הזוג, יש הזהות בן אדם, שזה שמו של המשיח. ויש אנחנו. אנחנו כבר לא אדם, כי התחלנו את המהלך, ואנחנו עוד לא בן אדם, כי לא השלמנו את המהלך. המתח האקזיסטנציאלי הזה, בין המקור לבין האחרית, זאת היא הזהות של האדם. בסדר? וזה מה שהפילוסופים האקזיסטנציאליים באמת הרגישו. כן?
למה המשיח הוא בן אדם?
למה המשיח הוא בן אדם? כי הוא האדם הבנוי, הוא הבן של האדם. כלומר, הוא האדם שהאדם יצר. לכן אפשר לומר, הראשון שהיה מועמד להיות המשיח בהיסטוריה היה קין. קין יכול היה להיות המשיח. וככה אמא שלו התייחסה אליו, כי הייתה כנראה יהודיה לפני הזמן. מה? מה היה פגום? פשוט מאוד. קין היה הגואל. באיזה מובן הוא הגואל? הוא גואל את האדם מלהיות נברא, והופך את האדם לבורא. הכיצד? כיצד, מכיוון שהוא נולד, הוא הפך את אדם וחווה להורים. ברגע שהוא הפך את אדם וחווה להורים, הוא הפך אותם ממקבלי קיום לנותני קיום. כלומר, ממי שהוא הופכי לאלוהים, למי שדומה לאלוהים. יוצא לפי זה שלהביא ילדים לעולם, זאת הפעולה האלוהית בה הידיעה. אין דבר יותר גדול מזה. כשם שאלוהים בורא אדם, אף האדם בורא אדם. ברור. ולכן, אפשר לומר, קין, נתנו לו להרגיש את זה, הוא כנראה ידע את זה, הוא הבין את זה, שהוא מרכז הבריאה. הוא הטבור של כל העולם כולו. בעצם קיומו.
הוא כל כך קרוב למקור. מה לא היה בסדר שלו? למה הוא עשה...
פשוט מאוד. פשוט מאוד. המשימה של מי שנמצא במצב הזה, זה המשימה של האחווה. כשנותנים לו אח, הוא מפסיק להיות בן. ואז הוא צריך להיות אח. הבן זה מי שהכל בשבילו. האח זה מי שצריך לטפל בחברו. כלומר, זה מוציא את המרכז של הכובד, של המציאות ממנו, אל הזולת. את זה הוא לא יכול היה לסבול. הוא ביטל את האח כדי לחזור להיות בן. הוא היה רוצח. כי הוא לא היה רוצה אח. מובן? וזה בעצם המבחן של האדם שצריך להפוך להיות הבן אדם, כאשר הוא מצליח את פעולת האחווה. ולכן המשיח, שמהווה אחרית, אפשר לומר, של השושלת הזאת, הוא נבחן ביכולתו להביא שלום. כן.
מה עם חיות? גם אני עוד חיות.
מה הם?
חיות.
מה?
יולדות.
כן, נכון. יולדות. אבל אין להם שום... כן, אבל אין שום בעיה קיומית, כי אין להם שום הרגשה של חיסרון מוסרי בזה שהן מקבלות את החיים. ולכן אין צורך של השלמה מוסרית בנתינת החיים. כן, אין בעיה קיומית לחיה. הרי החיה אף פעם לא שואלת את עצמה מה היא. מעולם לא תמצא חתול שחושב, אני חתול. כי השאלה מה הוא איננה שאלה עבורו. לכן בה מה. המה שלה בתוכה. בה מה. מה שאין כן האדם ששואל את עצמו כל הזמן מה. אדם בגמטריה מה. מה? לא שומע.
אם בן אדם משתנה ותרבות משתנה, למה אנחנו עכשיו התקלות לראות את הספר הזה?
נכון. אפשר בעצם לא ללמוד את הספר הזה. נכון, אפשר. והראיה שהספר הזה שנכתב לפני, כמה אמרת? לא, לא 2500. הוא נכתב לפני 1800 שנה. לפני 3000 שנה הוא לא נכתב. מעניין. אם זה כזה חשוב, למה לפני 3000 שנה לא נכתבה מסכת אבות? וחיכינו לפני 1800 שנה. לא צריך. אז אם כן, פתאום זה התחיל להיות צריך. כמה אז אני שואל, כמה זמן נמשיך ללמוד את הספר הישן הזה? תשובה, עד שהוא יפסיק להיות רלוונטי. כנראה שהוא עדיין רלוונטי, לכן לומדים אותו. אבל שים לב, דבר מאוד מעניין. כדי להבין את הספר הזה, אתה נזדקקת לשיעור. דבר מאוד מוזר. כשהוא נכתב, לא היה צריך שיעור בזה. כן? אז כנראה שהוא כבר לא כל כך רלוונטי בלי השיעור. מובן? יכול להיות שגם. אז השאלה למה בכלל כתבו אותו, אם כך. אם זה היה בעל פה, אז זה יותר טוב. למה לכתוב? גם זה שאלה, למה נכתבה המשנה? יש איזה צורך היסטורי לכתוב את המשנה בזמן מן הזמנים. מובן? נכון, ולכן כל פעם זה נכתב מחדש. תדע לך שבעוד 50 שנה יצטטו את הפירוש על מסכת אבות שעלה מן השיעורים האלה.
אבל זה
יהיה
פירוש
של
מסכת אבות,
ואז שום דבר אחר. לא, זה ממש לא ככה. אני אסביר לך משהו שאמר הרב קוק בנושא הזה. הרב קוק, היה מישהו שכתב, היהדות שואבת את כוחה מן העבר. והרב קוק אמר, זה לא נכון. היהדות שואבת את כוחה מן העתיד. כלומר, הספרים האלה, הם נכתבים כדי לתת לנו טעם מסוים של העתיד. כשנגיע לעתיד, הם כבר לא יהיו רלוונטיים, ואז נשים אותה בגניזה. לא, לא, לא. אלה שכתבו את הספר הזה לפני 1800 שנה, הייתה להם אינטואיציה של העתיד מאוד גבוהה. ולכן הם כתבו את מה שהם כתבו. מה שהיה בדבריהם שייך לעבר, לא נכתב. מובן?
כן.
כן, יש כמה ספרים גנוזים. למשל, אני אתן לך דוגמה. המדרש אומר שאבותינו במצרים, כשהם היו חוזרים מן העבודה, כן? בנו פירמידות מטופשות, חזרו הביתה, נחים קצת, עושים על האש, ליד האח במצרים. אומר המדרש, הם היו מתנחמים במגילות שהם היו קוראים בהם, ואומרים, למחר אנו נגאלים. מה זה המגילות האלה שהם היו קוראים בהם? זה היה הסיפור של יציאת אבותינו מאור כשדים ומחרן. והם היו אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו מאור כשדים ומחרן, כך הוא עתיד לגאול אותנו ממצרים. יום אחד יצאנו ממצרים, ואז איפה כתוב הסיפור של היציאה? האגדה של פסח. מה עם האגדות הקדומות?
לא רלוונטיות.
לא רלוונטיות, אז הם נגנזו. אבל? מה יהיה כאשר אנחנו נסיים את יציאת אירופה? הרי בשביל מה אנחנו ממשיכים את האגדה של פסח? כדי לצאת, כלומר, כי הרי התחלנו את יציאת מצרים, לא הושלם התהליך, אז ממשיכים לקרוא, כדי לדעת לקראת מה להגיע. נכון? הרי מה אומרים בהגדה של פסח? בהגדה של פסח אומרים, בסוף המגיד, אתה קראת פעם את ההגדה של פסח? סליחה לשאלה האישית. כן, אז בחלק הנקרא מגיד, כן, אבל בחלק הנקרא מגיד, בסיום ההגדה כתוב כך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, הגיענו למועדים ולרגלים אחרים, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פיידות נפשנו. זאת אומרת שכל מטרתה של ההגדה של פסח אינה אלא להביא אותך לשיר אחר. כאשר נגיע לשיר האחר, נמחוק את האגדה. נשאלתי בתוכנית, שמעת על התוכנית בוויינט, הנקראת הרב והפרופסור? אני מופיע שם לפעמים. אז שם היה לקראת פסח, הייתה שאלה, כי הרי הפרופסור כתב מאמר בהארץ, שבו הוא אומר שהגיע הזמן להפסיק עם ההגדה של פסח. התכנים הם מטופשים, לא מתאימים, פשיסטיים, גזעניים, עבד עליהם הקלח. זה עושה לנו יותר נזק מאשר טוב. הגיע הזמן לבטל את ההגדה של פסח. המנחה שואל, ואתה הרב שרקי, מה אתה אומר? לבטל את ההגדה של פסח או לא? אמרתי לו, לבטל. אז אמרתי לו, שאלתי למה? אז אמרתי, בגלל שבאמת כל העניין של ההגדה של פסח זה להביא אותנו לגאולה, כיוון שהגענו לגאולה, באיזושהי מידה צריך לבטל את זה. אז שאלתי, אז למה בעוד שבועיים, זה היה שבועיים לפני פסח, למה בעוד שבועיים אתה בכל זאת תקרא את ההגדה? אמרתי, כי אי אפשר לעשות קרע באומה. אבל יבוא זמן שאנחנו באמת נבטל את ההגדה של פסח. עכשיו, מעניין מאוד, בהפסקה הוא שאל אותי, אני עכשיו מדליף. עכשיו זאת הדלפה. הדלפה בפרימריה. כן. שאל אותי המנחה, תגיד, איך אתה תסתדר עם כל התגובות החריפות שתקבל בעולם הדתי על מה שאמרת? אז אמרתי לו, בשביל להפתיע אותך אני מוכן לכל דבר. כן. עכשיו, לא, לכן באמת זה באמת עונה לשאלה שלך. הכתבים האלה, כל זמן שהם משמשים, משמשים. לא, 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 לא. חדש ימינו כקדם, צריך להבין מה זה קדם. האם הקדם זה דבר שכבר היה? התשובה היא שלא. הקדם זה מה שיהיה. מה פירוש המילה קדם בעברית? קדימה. מה שיהיה. כלומר, זה קדום, אבל קדום איפה? במחשבה. במחשבה של הבריאה, מחשבת הבורא, יש חשיבה קדומה שמעולם לא יצא אל הפועל, אבל היא קדומה. אז חדש ימינו כדי שנגיע אל המחשבה הקדומה. סוף מעשה במחשבה תחילה. וזה הבדל מאוד חשוב. יש אנשים שרוצים לחזור בתשובה. מכיר את המושג הזה? לחזור בתשובה בתפיסה העממית זה לחזור אחורה. כלומר, אני רוצה להיראות כמו סבא שלי או סבא של סבא שלי לפני 200 שנה, ואז אני ארגיש שחזרתי בתשובה. כשמצד האמת זה לא לחזור בתשובה, זה לחזור אחורה. ולחזור בתשובה זה לגלות את הממד הקדום שמעולם עוד לא יצא אל הפועל. מובן? זה הקדם שאנחנו מדברים עליו. ואם לא, אז אפשר לעשות טעויות, בהחלט. כן, בבקשה. כן.
כל את אמר שאין חדש תחת השמש.
אבל מעל השמש יש. נכון. תגיד אתה את התשובה. תגיד אתה את התשובה. למה אני צריך לעשות כל העבודה?
זה לא מסתדר.
לא מסתדר. אמרת, אין כל חדש, מה אמרת? מה המשך? אין כל חדש? תחת השמש. כן, תחת השמש. אז מה זה אומר? שאיפה יש חדש? מעל השמש. יפה. אז מעל השמש יש חדש. כן, בבקשה. בוודאי. איזה שאלה. גם ההלכות השתננה. אפילו הביטוי התלמודי הנועז, כן, הוא בכל זאת בתלמוד, עתידות מצוות להיבטל. אלא מה? יש לנו, אפשר לומר, נהלים כיצד משנים הלכות. כן? למשל, יש אחד כתב לרב קוק, קראתי את דבריך, לפי דבריך אתה הרב קוק, התורה מתפתחת. אז הרב קוק אומר לו, חס ושלום, לא אמרתי דבר זר כזה, רק התכוונתי שהתורה מתפתחת. קיצרתי, כן? כלומר, השאלה איך? אבל יש לנו כל מיני טריקים ושמורים במחסניות ההלכתיות, ובבוא הזמן אנחנו נשתמש בהם, אל תדעו.
כן. למה זה עדיין מאוד קשה לדעת?
פשוט מאוד, אני אסביר לך למה. יש שני מצבים בני באדם. יש מצב שאדם חולה או מת, או יש מצב, או בתרדמת, יש אדם בריא. אדם בריא הוא חייב לעשות התאמנות. כי אם הוא לא יזוז, אז הוא יתנוון ויהיה חולה. לעומת זה, אם אתה רוצה לשמר גופה, אז תזיז אותה כמה שפחות. כי אז אתה מקלקל. עכשיו צריך לדעת איפה אנחנו. האם אנחנו גופה או גוף חי? זו השאלה. מאחר ואנחנו גופה, שבשלבי התעוררות אגב, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך לשנות, כי אם אתה משנה, אתה לא יודע אם זה תואם את האופי של האומה או לא. אבל יש אינטואיציות שהן מצויות אצל הרפורמים וכדומה, שמשהו כאן מתחיל לזוז. אז הם לא יודעים איך עושים את זה. נלמד אותם, הם ידעו איך לעשות את זה, יפסיקו להיות רפורמים. כן, בבקשה.
אז איך השינוי בהתפתחות האלה אמורים לקרות? זה משהו יזום על ידינו, או כמו ש...
יש לנו פטנט, זה לא הנושא כעת, כלומר, זה, לכן אני לא הייתי רוצה להרחיב בזה עכשיו, אבל יש לנו טריקים הלכתיים מצוינים לרבנים, כיצד לשנות הלכות שאנחנו רוצים. בסדר? אבל עושים את זה באופן שזה לא יורגש. לא, יש טריקים כיצד לעשות כדי שזה לא יורגש. כן, בבקשה.
יש שאלה קטנה בהקשר לזה, אני לא ארשי של השינוי לא כל כך ברור, כי בסופו של דבר, גם האדם הקדום, גם האדם היום, בעצם במהות של אחוז מהאופנות המתחלפות, התרבויות, הוא אותו אדם.
לא, ממש לא.
הוא אותו דבר ביולוגי. איזו רגשות, תמיד היו אנשים ש...
אבל זה לא אותם רגשות.
תמיד היו אנשים שרצו, תמיד...
זה לא, זה ממש לא אותם רגשות. המחקר מגלה לנו שהאדם הקדמון תפקד אחרת מהאדם המודרני. זה קשה לנו להבין את זה, אבל למשל, את יודעת שהמילה לרצות, רצון, לא הייתה קיימת ביוון העתיקה. האדם לא ידע שיש לו רצון. יותר מזה, המילה לא היא עתיקה יותר מהמילה כן. ברוב השפות, המילה כן לא הייתה קיימת במקדם. אפילו בעברית אגב. לא אמרו. בתנ"ך תחפשי מישהו שאומר כן ולא תמצאי. זה לא קיים. כלומר,
אז מה אומרים מה
שאפרמטיב? אפרמטיב, למשל אדם אומר הלכתי, אני הלכתי או לא הלכתי. אבל לא, כן, שואלים מישהו הלכת? הוא לא יענה כן. הנה, הלכתי. מה שאין כן, האפשרות שהוא...
אתה אומר משהו?
אבל לא, זה כן היה קיים. זאת אומרת, יש מושגים בנפש, מושגים בחשיבה שלא היו קיים. אפשר לראות את זה גם בהתפתחות של הספרות.
בכל התנ"ך אין את המילה כן?
נכון. בכל התנ"ך אין המילה כן, אלא יש שם... כן, המילה הזאת מופיעה, אבל במובן אחר. במובן של כמו. או דבר נכון. כן בנות צלופחת דוברות.
נכון.
כן, או ויהי כן. אבל המילה כן, במובן של תשובה לשאלה כן או לא, לא קיים, בתנ"ך. אני אומר, אני רוצה. אגב, לא בדיוק, הוא אומר, אני חפץ. זה כמו העולה חדש שרוצה להגיע לתחנה הסופית, אז הוא אומר שהוא חפץ בקץ. כן. אז אתה רוצה שאני אגיד לך איך עושים את זה. אז אתה רוצה שיעור על מהות התורה שבעל פה, ועל ההלכה, ואיך היא מתפתחת, ואיך היא לא מתפתחת, נכון? אבל אני אמרתי שאני לא רוצה לדבר על זה. אז מה, אני צריך להיכנע? לא, יאללה, בואו נמשיך. המהלך בדרך. אז בואו נקרא שוב את הדברים של רבי שמעון. מה את רוצה? היית בירושלים? כל הכבוד.
היו מיליון אנשים. מיליונים. סינים, הודים,
הודים. אל תדברי איתי על הודים, אחרי מה שהם עשו לנו שם בתחרות השחמט. לא, 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 יש לי על הבטן. טוב. רבי שמעון, כן, הייתה תחרות, עכשיו זה הודי שניצח את הישראל שם. טוב, רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה.
אז זה יכול להיות כתוב רבי יעקב.
אני אמרתי מראש שיש שתי גרסאות. יש גרסה רבי יעקב, יש גרסה רבי שמעון. בכתבי יד של מסכת אבות, יש כתבי יד שכתוב בהם רבי יעקב, ויש כתבי יד שכתוב בהם רבי שמעון, ויש משמעות לשתי הגרסאות. אבל כעת נדבר קודם כל מה נאמר על ידי רבי שמעון או רבי יעקב, אחרי זה נדבר על הגרסאות. כן. יש אחד, קוראים לו שמעון שרביט, אני חושב, הוציא מהדורה מדעית של פרקי אבות על פי כל הכתבי יד. מעניין אותך, יכולה לקרוא בהוצאת אוניברסיטת בר אילן דמנל. טוב. רבי שמעון אומר, או רבי יעקב אומר, המהלך בדרך, אז זה ראינו, מי זה המהלך בדרך? לפי זה האדם. הוא מהלך בדרך. ושונה. שונה, אמרנו, הוא לומד. הוא לומד תורה שבעל פה. למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה לא ללכת לאיבוד. במילים אחרות, הוא מחפש במה להאחז. התורה, למשל, נותנת לו במה להאחז. מדוע? כי התורה מגלה לו שיש סדר לעולם, והוא רוצה להתחבר אל הסדר הזה. הוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה את הביטחון שהמשנה מעניקה לו. מובן? ולכן יש חשיבות מיוחדת ללימוד בדרך. יש בספר התורה, בחומש, חומש שלם שעוסק בתורה של הדרך. איך הוא נקרא? במדבר. במדבר. כן, לעומת ספר ויקרא, שהוא ספר מאוד מבוית, הכל מתרחש שם למרגלות הר סיני באוהל מועד, ספר במדבר זה כל הזמן בנסיעה. ואז יש תורה שונה. יש תורה של מי שנמצא בבית, ויש תורה של מי שנמצא בדרך. אז כן מדובר על אדם שמהלך בדרך ושונה. הוא מחפש את היציבות, הוא מחפש במה להיאחז. וכאן יש טראומה. הוא מפסיק ממשנתו. הוא מפסיק. מה קרה? ואומר, מה נאה אילן זה? מה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. וואי וואי וואי, מה קרה?
איזה כתוב ואיפה זה עולה?
זה שעולה או זה שיורד?
זה שעולה.
קוראים למועלם.
איפה הכתוב?
איפה הכתוב הזה באמת?
שהוא מתחייב בנפשו.
נכון. פה לא מובא הפסוק. לכאורה צריך להביא פסוק. הפסוק מובא במשנה הבאה. בסדר? למה מובא בשנה הבאה? בגלל שיש מחלוקת על רבי שמעון איך להבין את הפסוק הזה, ואותו פסוק משתמש לשתי המשניות. בסדר? אבל קודם כל אני רוצה להבין מה כל כך חמור, מה קרה כאן, מה היה העניין? הרי יש לנו מצווה לומר מה נאה אילן זה. מתי? ברכת האילנות. כן? בחודש ניסן, כאשר רואים את הפריחה של האילנות, יש מצווה לצאת החוצה, ואפילו לטייל בטבע, וכאשר רואים את האילנות הפורחים, יש ברכה שחייבים לברך. ברוך אתה השם, כן ומלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברבו בריאות טובות ואילנות טובים, להנות בהם בני אדם. אז אם כן, יש חשיבות, הייתי אומר, מצוותית לחוויה האסתטית של הטבע. אז מה כאן רבי שמעון, כאן פתרום מתעצבן על זה שיש אחד שאומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מה אכפת לך, עד רבה, זה טוב. נכון? לא, לא. אתה יכול להיות בקמצ'טקה, ואתה רואה שקדיה פורחת, ואתה מברך. במידה ויש שקדיות בקמצ'טקה, שזה אני מסופק מאוד. את חושבת שבת שלו? אבל במקומות אחרים, אני יודע. בסדר? בגוג'רת יש? בגוג'רת יש. בסדר, אוקיי. היא הייתה בכל העולם. בסדר. עכשיו, אז מה שאומר כאן, הוא מפסיק עם משנתו ואומר מה נעניין את זה. מה הפתרון כאן? קודם כל, הדבר הפשוט, כי הוא מפסיק. כלומר, היה איזה הפסק אצלו, הוא עסק עכשיו בהתחברות אל מקור החיים בצורה אינטנסיבית מאוד, דרך המשנה, ועכשיו הוא פנה לדרך התחברות נמוכה יותר.
אז אם הוא לא היה שונה מתחיל את זה בסדר?
זאת אומרת, לפי זה, אם הוא לא היה עושה במשנתו, אלא יוצא לדרך ואומר מה נאה אילן זה. עד רבה, מצוין, יש לו התחברות אל מקור החיים, אל מי שאמר והיה העולם, כל הכבוד לו, הוא מברך אפילו. הבעיה היא שהוא היה עוסק במשנתו, ומשנתו זה חיבור יותר עליון, והוא עוזב את החיבור העליון עבור חיבור נמוך יותר. אז זה סימן שמה שחשוב לו זה לא החיבור, אלא מה שחשוב לו זה הטבע. ואז הוא נבלע בתוך הטבע, אז הוא מתחייב בנפשו, כי הוא מאבד את צלמו האנושי, את הצלם אלוהים שבקרבו. זה הסבר אחד. ההסבר כבד קצת. לא מוצא חן בעיניך. עכשיו תסביר לי למה הוא לא מוצא חן בעיניך, ואז הוא יעזור לנו להגיע להסבר היותר עמוק.
כי כאילו אתה מבטל פה את הבריאה בהסבר הזה.
נגיד,
לא,
אתה יכול להגיד שהבריאה היא חשובה, אבל המשנה יותר חשובה.
גם זה חשוב וגם זה חשוב.
גם זה חשוב וגם זה חשוב, כן? למשל, אדם, אני יודע, אוהב את אשתו, אבל הוא אומר, אני אוהב אותך ואני גם אוהב את הוואפלה. כן? אז לכן, בוא נפסיק לאהוב אותך לרגע, כי אני אוהב וואפלה. אז ברור, מה תגיד, וואפלים זה לא טוב? אבל אשתך זה יותר חשוב, נכון? לכן, צריך לדעת מה אוהבים. אז אותו דבר, אתה יכול להגיד, הטבע זה חשוב מאוד, זה בריאה אלוהית והכל, אבל תורת השם יותר גדול. כך שזה לא כל כך נורא, מה שאני אמרתי כאן. הפירוש הזה לא כל כך כבד כמו שהוא נשמע לך בהתחלה. אף על פי כן, יש פירוש יותר מעמיק. בעצם ככה, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר מנאי אילן זה. בעצם מה הפסיק אותו ממשנתו? האמירה מנאי אילן זה. זאת אומרת שעבורו, האמירה מנאי אילן זה היא הפסקת משנתו. במקום להיות ההמשך של משנתו. כלומר, הוא חי בעולם חצוי, האדם הזה. הוא צריך לבחור בין משנתו לבין האילן. מלכתחילה, אדם כזה מתחייב בנפשו. כבר מאוד לפני שהוא אמר מנאי אילן זה. כי זה אדם כזה שאיננו בעל חיים שלמים ומלאים. כי הוא בעול... הוא עושה הפרדה. הוא בעולם חצוי. אדם עם עולם חצוי לא יכול לחיות. הוא חייב מיטה. הוא איבד את נפשו. מה? זה ההסבר של רבי נחמן. בסדר, אי אפשר הכל.
זה מה שנקרא, מתי תפסרו בין שני
הסעיפים? בדיוק, הוא פוסר, יש לו שני סעיפים. מה? שתי.
זה יחד,
אפשר להעלות את הסעיף. עכשיו, שאלת מעלה עליו הכתוב. עכשיו, זאת אומרת, התביעה פה היא תביעה מונותאיסטית. ברור? כלומר, הדרישה של רבי שמעון היא שהאמירה, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, החוויה האסתטית, לא תהיה בניגוד למשנתו, אלא תהיה הרחבה של משנתו. במובן? זה הרבה יותר עמוק. זה לא סותר אגב את הפירוש הראשון, רק שזה מגלה את התוכן הפנימי שלו. עכשיו, יש מחלוקת, אמרנו, בין הגרסאות. האם זה רבי שמעון או רבי יעקב, נכון? אז בואו נלך קודם כל על פי השיטה שזה רבי שמעון. נסביר את זה. ואחר כך נלך לפי השיטה שזה רבי יעקב.
מי זה רבי יעקב הזה?
ונסביר את זה. מי זה רבי יעקב? זה אחד התנאים. מה? מה אתה רוצה ממנו? עכשיו אתה שומע, יש התחלה לכל דבר. עכשיו בואו נדבר על רבי שמעון קודם כל. רבי שמעון היה אדם מאוד מיוחד. הוא לא יכול היה לסבול עולם חצוי. אתם מכירים את הסיפור שלו במערה. למה רבי שמעון הלך למערה? כי הרומאים רצו להרוג אותו. הוא יוצא מן המערה, ככה מסופר בתלמוד, אחרי 12 שנה, הוא רואה אנשים חורשים את האדמה. זה ממש מרגיז אותו, אומר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, הסתכל עליהם, שרף אותם. נפלם. רבי שמעון שרף את האנשים שעובדים את האדמה. לא יכול לסבול את זה, זה קשה לו.
זה היה לו כמו חילול הקודש?
כן, חילול הקודש. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הוא לא שרף אנשים לפני שהוא נכנס למערה?
עוד הוא היה מואר עד כדי כך.
לא היה מואר עד כדי כך. אני אגיד לך משהו. רבי שמעון, כשהוא הבין מי שולט בעולם, אומר, עולם שבו הרומאים שולטים, לא שווה לפתח אותו. כי יש לו תביעה של אחדות. כלומר, זה לא מתוך שנאת הטבע. אלא הוא אומר, טבע כזה לא שווה. יצאה בת קול ואמרה, להחריב עולמי יצאת. חזור למערה. חזר למערה, אחרי שנה יצא עוד פעם. ואז הוא אמר, ואז הבן שלו התחיל לשרוף. כן? הקנאות עברה על הדור הבא. ואז כל מקום שרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון היה שורף, רבי שמעון היה מרפא. עכשיו, מה זה אומר? שרבי שמעון הבין שהאחדות האלוהית היא כל כך כוללת, שהיא אפילו מכלילה בתוכה מצבים שבהם הרומאים שולטים בעולם. לכן הוא מלמד אותנו את האחדות הזאת במשנה הזאת. זה עד כאן לפי הגרסה רבי שמעון. כן. רוצה להגיד משהו? עכשיו, מה עם השיטה, הגרסה, האומרת רבי יעקב? רבי יעקב, יש לו עוד מאמר שהוא אמר פה במסכת אבות. שאלת מי זה רבי יעקב. עכשיו אני אקח עוד משהו שהוא אמר. רבי יעקב אומר, אני לא זוכר איפה זה נמצא, הוא אומר ככה, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. מה זה טרקלין? טריקליניום. זה בלטינית. טריקליניום. זאת אומרת, מקום עם שלוש מיטות. כן? זה מקום מורחב, זה... מה זה שלוש מיטות? בשביל לאכול כמו שצריך, כן? טריקליניום וטרקלין. כן. מה זה פרוסדור? זה מסדרון, זה מקום שמוביל אל מקום אחר, זה מילה יוונית. עכשיו, אני לא הבנתי את רבי יעקב. אני, אם הייתי צריך לכתוב את המשנה, הייתי אומר ככה, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. נכון? למה? הרי אם העולם הזה והעולם הבא הם שתי מציאויות נבדלות זו מזו, אז פה יש בית, צריך לצאת מן הבית וללכת לבית אחר. נכון? כמו כל הבדיחות על מי שמגיע לעולם הבא ואומרים לו זה הבית שלך וכל הגרסאות האפשריות. אם אתה אומר פרוסדור וטרקלין, זה סימן שהעולם הזה והעולם הבא הם שני חלקים של אותו בית. של אותו בית. עכשיו תגיד לי, מה ההבדל מבחינת המגורים, אולי יש אנשים שעוסקים פה בעיצוב פנים, מה ההבדל בין פרוסדור לטרקלין?
פרוסדור זה צער וטרקלין זה רחב.
פרוסדור זה צער, טרקלין זה רחב. מה עוד?
חשוך,
חשוך ומואר. יפה. עכשיו, זה מעבר. יפה. עכשיו, אם אני רוצה שיהיה אור בפרוסדור, מה עליי לעשות? לפתוח את הדלתות של הטרקלין. ואז האור שבטרקלין נכנס גם לפרוסדור, ואז הפרוסדור הופך להיות חלק מהטרקלין. ברור? לכן, אומר רבי יעקב, העולם הזה והעולם הבא הם אחדות אחת. זה המשום של פרוסדור וטרקלין. ולכן, גם הוא אומר, הפוסק במשנתו ואומר מנהיל את זה, הרי זה מתחיל בנפשו, כי הוא לא יכול לסבול עולם שהוא מחולק לשניים. אוקיי? אז הסתדרנו עכשיו עם שתי הגרסאות. מתוך כך, אנחנו יכולים לגשת בצעדי גאון למשנה הבאה. משנה ח'. את יודעת איזה עוד זה ח'? ח'. יפה. כיוון שזה בא אחרי ז', וז' כבר הכרענו שזה 7, אז ח' זה 8. נכון? אני חושב שזה הגיוני מאוד. אנחנו נאמץ שדה הזאת. רבי דוסטאי, דוסטאי זה מילה יוונית, דוסוטאוס, רבי דוסטאי ברבי ינאי, משום רבי מאיר, אומר, אגב מה פירוש משום רבי מאיר?
בשם.
אז אתה תגיד בשם, אבל משום זה משהו אחר, משום אין הכוונה שהוא שמע את זה מרבי מאיר, אלא שהוא הולך לפי שיטתו של רבי מאיר. זה לא שרבי מאיר אמר את זה, אבל אומר, אם הולכים לפי כיוון המחשבה של רבי מאיר, מגיעים למסקנה של מה שכתוב כאן. צריך להבין, כן, למה זה כל כך קשור לרבי מאיר, מה שאנחנו הולכים לקרוא. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כלומר, אתה למדת משהו, למדת נגיד 200 ידיעות, פתאום אתה זוכר רק 199, אחד חסר אחד. וואו, מה קורה? הרי כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר, עכשיו הוא מביא את הפסוק. הפסוק לכאורה מתאים גם למשנה הקודמת. רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. על מה זה נאמר? על מעמד הר סיני, נכון? שמור את נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים... אשר ראו עיניך. לכאורה, מה ראיתי שם? האש, הלפידים, עשרת הדיברות. זה לא מה שאני לומד. אז איך הוא מזה למד, השורר דבר אחד ממשנתו. זה לא כל כך מובן.
הכל ניתן מסיני.
מה? הכל ניתן מסיני?
הכל מתוך... אולי.
טוב? יכול. יכול. אפילו תקפה עליו משנתו. מה זה תקפה עליו משנתו? בגלל שהיא עמוקה, קשה להבנה, לכן הוא לא זוכר. זה דורש ממנו יותר מדי מאמצים אינטלקטואליים שעוברים את כוחו. אז האם גם במקרה כזה מתחייב בנפשו? תלמוד לומר, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך, האינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. אם הוא עושה פעולה אקטיבית להסיר מליבו את הדברים שהוא למד, רק אז הוא מתחייב בנפשו. זה קצת מוזר. מה פתאום שאדם יעשה דבר כזה? כן? שפתאום הוא מקדיש אנרגיה לשכוח את מה שהוא למד. לשכוח יש כל מיני דרכים. אבל זה נשמע מטופש. למה שאדם יעשה מאמץ לשכוח? יש אפילו כאלה שכתבו, זה לא פשט, כן? אבל יש כתבו שזה מי שאוכל הרבה זיתים. כן, הרי התלמוד אומר שאכילת זיתים, הרגיל בזיתים, מביא לידי שכחה. מה אכפת לנו שזה מביא לידי שכחה? כדי שלא תעבור על דברי המשנה. אדם שיוכל חצי קילו זיתים ביום, אז זה יגורם לו לשכחה, ואז זה נקרא יושב ומסיר דברי תורה מליבו. לא נשמע משכנע, אבל זה נחמד. אגב, התלמוד אומר שיש משהו שגורם לזיכרון, שזה?
שמן זית.
אז מה שעושים, שמים טיפת... כן, שמים טיפת שמן זית על הזיתים, ואז זה מנטרל. כן, מה?
הרב, כל המהלך פה זה בישוב רבי מאיר בגלל הקשר שלו בין הזית?
אני עוד לא יודע, אבל רגע, יש דבר אחד מאוד ברור. מה הקשר בין שמן זית שגורם לזיכרון לבין זיתים שגורם לשכחה? נכון, זאת אומרת...
יש הבדל בהבדל,
בהבדל, בהבדל. ודאי שיש הבדל, אבל מה זה אומר? שאם אני רוצה לשתות שמן זית, אני צריך א' סבלנות. אפשר לאכול את זה מיד. וזה גם דורש... וזה דורש הרבה מאוד מאמצים. צריך להכין בית בד, והתהליך של הפקת השמן זה תהליך מסובך. זאת אומרת שאני צריך להתאמץ. מי שמתאמץ זוכר. מה שבא לך באופן מיידי, כן, מה שבא בקלות, באותה קלות, יעלד, נכון? הציבור מטומטם. כן. עכשיו... זה בא להמשיל לך משהו. חוץ זה, מה זה משלם? פעם כל אחד היה עושה את השמן זית אצלו בבית, מה?
אבל גם זיתים זה תהליך, לא לעשות זיתים. לא תחלט את
הנצבות. למה? אתה יכול לקרוא.
תחסים אותם מר.
זה מר. מה?
אתה גובש אותם.
כל מי שחוטא בהחמצות, זה לא
כזה פשוט. כן?
לגדל.
מה עם תפוזים?
תפוזים.
חוטא תאוכל,
אתה לא... יותר גרוע, אבל תפוזים לא היו בימי המשנה, זה בסדר. לא ידעו מה זה. התפוז מקורו בסין בכלל. זה פיתוח מאוחר. טוב, אבל בכל מקרה, הרעיון הוא ידוע, אבל אני רוצה קצת להבין יותר. מה זה הסיפור הזה שכל השוכח ממשנתו, דבר אחד ממשנתו, ולמה שאדם בכלל ישב להסיר מליבו? זה דבר תמוע מאוד. האמת היא, אני הייתי כותב את זה אחרת. כל השוכח דבר אחד מן המשנה. מה כתוב כאן ממשנה?
טוב.
משמע שלכל אחד יש משנה משלו. יש דברים שבמשנה שלי, ויש דברים שבמשנה שלך. מה שמתאים לי, לא מתאים לך. ומה שמתאים לך, לאו דווקא מתאים לי. לכן, לא כל אחד השוכח דבר ממשנה, מן המשנה מתחייב בנפשו. אבל יש דברים ששייכים לך באופן מהותי, זה הנפש שלך. אז אם אתה מאבד את זה, אתה איבדת את עצמך. זה הגיוני מאוד. עכשיו, לפי זה מובן למה רבי מאיר אומר את זה. יש במדרש שבתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור, באלף. כן, בפרק ג' פסוק כף ג' של ספר בראשית, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות עור באלף. מה, אז יש לו ספר תורה משלו? מגיע לו לחיות, מה בעיה?
שחיה שם.
איזה מתוק. עכשיו מפתחים כאלה גדולים יותר. מחמד כאלה, אם את רוצה.
זה
ניסה. כן. אפשר לפזר בבית, ככה זה מאוד...
כן, ניסה.
כן. מי? הג'וק? אה? כותנות אור באלף זה רבי מאיר. איך כתוב? עכשיו, זה בדיוק העניין, רבי מאיר. כלומר, תורתו של רבי מאיר מלמדת איפה שאחרים רואים רק עור, הוא רואה אור. עכשיו שימו לב שהמילה עור, עין וברש, היא על פי העברית דומה למילה אחרת,
עיוור.
העור מעבר, הוא סותם את האור. ואיפה שהעיניים שלנו, זה מקום שבו האור פתוח. ואז אפשר שמה שיעבור האור, באלף. זאת אומרת שיש לרבי מאיר משנה מסוימת משלו. המשנה של רבי מאיר זה המשנה של האור. ולכן אם הוא ישכח את האור, וכל מקום הוא יראה רק עורות, הוא יראה מחסומים, אז הוא מתחייב בנפשו. לכן שימו לב לפסוק שהוא מביא, ושמור את נפשך מאוד ואין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. רצח הוא רצח הוא רצח. תקוב על זה ועדת חקירה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אתה היית בסכנת חיים, אתה בטוח? עשית נועל מעצר חשוד? טוב, נראה מה יגידו על זה בלטמה. צריך לראות מה יגידו על זה בלטמה. כן, מה?
צריך לבוא לתל אביב לחוויות.
בהחלט, בהחלט. אשרינו שזכינו.
איפה זה לטמה?
לטמה זה אתר. יש אתר, לטמה. טוב. כל הכבוד, כל הכבוד, אתה גיבור. מה?
המשנה זה בעצם הצינור של דרכו בעצם קוראת התורה?
משנתו, הנקודה שלו בתורה.
אופן שהוא רואה את התורה?
כן, עכשיו אני רוצה להבין משהו. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מה פירוש ראיית העיניים? למשל, יש ביטוי בחז"ל, רואה אני את דבריך. מה פירוש הדבר, רואה אני את דבריך? אני מסכים. לכן יש גם ביטוי, נראה לי, לא נראה לי. מה שאתה אומר זה לא נראה לי. מה פירוש לא נראה? לא מסכים. כלומר, הדברים אשר ראו עיניך, לך יש עיניים שמבררות באופן שכלי חלק מסוים של התורה. אז זה מה שהמשנה שלך. לכן כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. עכשיו מעניין מאוד. מצאנו בתלמוד, סיפור על אחד מגדולי האמוראים ושמו רבי זרע. רבי זרע. אותו רבי זרע עשה מעשה מוזר ביותר, אבל הוא מובא בתלמוד. הוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את התורה שהוא למד בבבל לקראת עלייתו לארץ ישראל ללמוד את תורת ארץ ישראל. כלומר, הוא עשה פעולה אקטיבית של שכחת משנתו, יותר מזיתים.
אין דבר כזה.
כן? והוא רצה לשכוח את התורה הבבלית. ככה מובא בתלמוד. עניין. לכאורה, מה רב התורה הבבלית? אתה רוצה ללמוד תורת ארץ ישראל, תלמד גם את זה. כנראה שאצל רבי זרע, הוא הבין שהתורה הבבלית שלו מעכבת אותו מלקלוט את התורה הארץ ישראלית. וכי למה? מה הסתירה? מה רבי זרע אמר בבבל שכל כך בהווה בעיה? אז אני אגלה לכם. רבי זרע הוא בעל המאמר במסכת כתובות על זה שאסור לעלות לארץ ישראל. מפני שלושת השבועות. כן. וכשהוא חזר בו, אז הוא אמר שהדורות הבאים עתידים להשתמש במאמר שלו כנגד העלייה לארץ ישראל. והשתמשו. לכן הוא התענה מעט העניות כדי לחפר על זה. כדי לעקור את זה מתורתו.
למה הוא אמר דבר
כזה? כי הוא למד פסוק בשיר השירים, שאומר, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, ומזה הוא למד שאסור לדחוק את הקץ ועוד כל מיני דברים כאלה. זה סוגיה שלמה, סוגיית שלושת השבוע. לא, זה סוגיית...
שיר השירים אין לזה כל קשר, לא הבינו שום דבר.
טוב, אז יש מה לדון בזה. אבל זה סוגיה במסכת כתובות, ארוכה מאוד, סוגיית שלושת השבועות, שרבי זרע הוא שמה הדובר המרכזי שלה.
אז לא רוצה להחליף זהות?
הוא רצה להחליף זהות. נכון.
אם הוא חזר בו,
לא חזר בו. אז טוב, זה יש מה לדון בזה.
למה שלא הוא חזר בו בעצם?
למה הוא חזר בו? יש, אני אגלה לכם סיפור שמובא במדרש שירה שירים רבה. כיצד הוא חזר בו? מסופר שרבי זרע הלך בשוק. והיה שם זבן שמקורו מארץ ישראל. ותוך כדי שהוא קנה ממנו ירקות, אמר לו, תיזהר איך שאתה שוקל. התעצבן המוכר, אמר לו, לך מכאן, בבלי אחד, שאבותיך לא עלו בימי עזרה. אז רבי זרע אמר לעצמו, מה טובים אבותיו מאבותיי? ככה אמר. ונכנס לבית המדרש ושמע את רבי שלה.
מי?
רבי שלה. שלה? כן, שלה. הייתה זמרת כזאת גם כן, אבל לא קשור לזה. הוא שמע את רבי שלה, שאמר, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אם עלו כחומה היו נמשלים ככסף שאין הרכב שולט בו, עכשיו שעלו כדלתות, נמשלו כארז שהרכב שולט בו. ואז אמר רבי זרע, יפה אמר לי אותו תגר. זאת אומרת, היה איזה אירוע שבו רבי זרע תפס, עבר שינוי בתפיסה, והבין שצריך לעלות לארץ ישראל. אגב, זה לא היה כל כך פשוט, כי רבו היה נגדו. רבו זה היה רב יהודה. רב יהודה בר יחזקאל, שהיה אומר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבלה יובאו ושם יהיו. ולכן רבי זרע הייתה לו בעיה, כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל, אבל הוא פחד לפגוש את רבו. שמא רבו יאמר לו, אל תעלה. מצד שני, הוא רצה בכל זאת, לפני שהוא עולה, עדיין לשמוע דברי תורה מרבו. אז מה עושים במקרה כזה? התלמוד מספר שהפטנט שלו היה, כשרבו היה בבית המרחץ, הוא היה מקשיב מהחלון. ככה מסובב. והוא שמע את רבו אומר, הבו לי מסרק. ואז אמר רבי זרע, לו לא באתי אלא בשביל זה, דיי. ועלה לארץ ישראל. מה כל כך חשוב בזה שהוא שמע הבו לי מסרק? התלמוד אומר שרב יהודה אמר את זה בעברית, לא בארמית. ומזה הוא למד הלכה שמדברים בלשון הקודש גם בבית המרחץ. וזה מה שהוא היה צריך כדי לעלות לארץ ישראל. מה זה אומר? הוא גילה שהקודש נמצא גם בחולין. זאת המעלה של ארץ ישראל. שבחוץ לארץ אין קדושה בחולין. בארץ ישראל יש. אז הוא יכול היה לעלות לארץ ישראל. טובה? אני אספר לכם סיפור נוסף שקרה לרבי זרע בארץ ישראל. מסופר בתלמוד הירושלמי הפעם. שרבי זרע נכנס לבית המדרש בארץ ישראל. מה הוא למד שם? לימדו אותו, אמרו לו, מי שסומך גאולה לתפילה, כל היום שלו מוצלח. מה זה סומך גאולה לתפילה? שהוא מצמיד את הברכה גאל ישראל לתחילת העמידה. לתחילת 18. אמר, טוב, אם סיפרו לו שמי שמצמיד מצליח, אז הוא הצמיד גאולה לתפילה. באותו יום, לקחו אותו לעבודה בבית המלך. יש עבודות, מגייסים אנשים בעל כורחם, יאללה, בואו תעבדו. אחרי אותו יום, חזר אל הרבנים, אמר להם, זה ככה מצליחים? אמרו לו, דבר קל הוא בעיניך להיכנס לבית המלך? מה הוא למד? זה כן, הנציב הרומי של הביזנטי של המקום. מה הוא למד? שיש קדושה לפוליטיקה. זה מדרגת ארץ ישראל. כי אמרו לו, וכי זה דבר קטן, להיכנס את בית המלך? אז נכון, אז מה עשית שם? עשית ספונג'ה. אז מה, אבל היית בבית המלך. אז בואו נחזור לנושא שלנו. יש המשנה, אז יש מצבים, לפעמים צריך לשכוח משהו ממשנתו. רבי זעירא עשה מאמצים לשכוח את משנתו. למה? כי זה לא היה משנתו. זה המשנת רבו, זה לא המשנה שמתאימה לו באמת.
זה הייתה משנה שהתאימה לו בבבל.
כן, הוא חשב שזה מתאים לו, והרי היה שהוא החליט לעלות. הוא הבין שמשהו בו היה מדוכא הופעה עד אותו רגע, ועכשיו הוא גילה את זה, ולכן הוא לומד מחדש. ואם המחיר זה לשכוח, אז ישכח. אז הוא לא התחייב בנפשו, עד רבה. הוא קנה חיוב בנפשו. לפי שאומר רבי נחמן ברסלב, אבל מתחייב בנפשו. מובן?
ובאמת על ידי תענית זה גורם לשכחה?
לא יודע, תנסי. למשל.
תענית, הוא עשה מאה.
למשל, עברת תיאוריה? עכשיו, את רוצה לשכוח? תעשי כמה תעניות, תבדוק, אולי זה יעבוד. טוב.
יש לי שאלה.
כן.
הבנתי מדברי הרב שלראות אור, איפה שכולם רואים אור, יש בזה משהו לא טוב.
למה? זה המעלה של רבי מאיר. זה משנתו.
זה המשנה שלו.
כן.
אבל רוב טוב, איפה שכולם רואים רע, זה לא דבר...
אם כולם רואים לבריאות, אם כולם רואים לבריאות, אם כולם רואים רע, זה טוב שיש אחד שרואה שם טוב. אם זה כולם, זה בעיה. אם זה אחד, זה בסדר. כן. ואז יוצא לפי זה עכשיו, מה זה... פן יסור מלבביך, הכל עם חייך, היינו מתחייב בנפשו עד שישב. ויסיר מלו. מה זה לשבת? ללמוד. זה ללמוד. הרי המקום שבו לומדים נקרא ישיבה. זאת אומרת, עד שישב, הכוונה שהוא לומד סברה המנגדת את תורת עצמו. מה זה? עד שישב ויסירה מליבו. לא עושה סתם, אני יודע, היה קשה לו לזכור, או היו מאורעות של החיים שהשכיחו ממנו. אלא הכוונה, ישב ויסירה מליבו, זה שהוא בונה אידיאולוגיה נגדית למשנה שלו. הוא מאמץ סברות שאינן הסברות של משנתו. אז הוא מתחייב בנפשו. למשל, אלישע בן אבויה, למשל. טוב, אז זה לגבי דברי רבי דוסטאי ורבי ינאי משום רבי מאיר. עכשיו, שימו לב שגם הקודם, רבי שמעון או רבי יעקב, וגם רבי דוסטאי, הם השתמשו באותו פסוק. כן, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אז איך הוא הבין את זה, רבי שמעון או רבי יעקב? זה פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. איך אתה שוכח? על ידי שאתה רואה משהו אחר, ניר זה או אילן זה. כן, הוא מחמיר מאוד בעצם רבי יעקב. ואילו רבי דוסאי ורבי ינאי אומר, לא, לא צריך להגזים. עד שישב ויסירה מליבו ואם לא עזור. כן, מה אתה אומר?
מה שאמרת שהלומדים למדת עצמו אידיאולוגיה שנוגדת
למשנתו. אבל זה שהוא יושב, כמו שהוא לומד. נכון. הוא מפתח שיטה חדשה. נכון, נכון. אז אבל זה מה שאמרו, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. כלומר, ודאי שצריך ללמוד כל התורה כולה, אבל יש, צריך ללמוד כל התורה כולה מתוך הגישה המיוחדת לך. כי לך יש אות מיוחדת בתורה, שדרכה אתה ניגש אל הכל, שהיא שונה מנקודת המוצא של חברך. ברור? טוב, עד כאן להיום, שלום.